בחורות דף זין, מתחילים בעזרת השם, דף וו עמוד ב', חמש שורות מלמטה, תנו רבנן. באיזה יישוב מרוחק בצפון הארץ, כולם מכירו את אותו מושבניק בתור זה שמשווק כבשים. יום אחד הוא נכנס לעדר של הכבשים, הוא רואה אחת מהרחלות, כבשה, שנולד לה ולד, הוא נראה ממש כמו עז. מסתכל עוד פעם, רגע, זה מהעדר שלי או שזה מהעדר של השכן, של העיזים? לא, זה מהעדר שלי, יש פה כבשה שהוולד שלה הוא נראה כמו עז. במקרה הזה הוא אפילו היה בכור, השאלה אם יש בו קדושת בכור או לא. תנו רבנן, רחל שילדה מן עז. וכן מקרה הפוך, אצל השכן, שהוא יש לו עדר רק של עיזים. יום אחד הוא רואה ולד כבש, ועז שילדה מן רחל, האם יש קדושת בכור או לא? אומרת הברייתא, פטורה מן הבכורה. ואם יש בו מקצת סימנים, חייבת. אם אותו עז שנולד מן הכבש, או אותו כבש שנולד מן העז, יש בו קצת סימנים שהוא דומה לאמא, הרגל דומה, הצמר דומה, אז חייבת בקדושת בכורה. עד כאן זה דעת תנא קמא. רבי שמעון אומר, עד שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו. כדי שאותו עז, אחד שנראה כמו עז, שנולד מן הכבשה, כדי שיהיה לו דין שהוא יהיה חייב בבכורה, צריך שיהיה ראשו, הראש שלו צריך להיות כמו אמו. וגם רובו צריך להיות דומה לאמו, אחרת הוא לא קדוש בבחורה. לא מספיק שיש לו סימנים ברגל, בצמר, צריך שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו. איבאי עליהו, הסתפקו בני הישיבה לפי דעתו של רבי שמעון, שלגבי קדושת בכור אומר שאותו ולד צריך שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו. לאכילה, מי באי רבי שמעון ראשו ורובו או לא? לעניין אכילה, האם רבי שמעון צריך שהוולד יהיה דומה לאמו בראשו ורובו, או שמספיק סימנים? מדובר פה על מקרה של פרה, שילדה ולד שדומה לסוס. סוס! פרה שילדה ולד שדומה לסוס. אותו ולד, אם הוא סוס, הוא אסור באכילה. אבל הוא דומה לאמו, יש לו סימנים שהוא דומה לאמו. הרגליים דומות וכדומה. השאלה, האם רבי שמעון, בשביל להתיר אותו באכילה, גם כן יאמר שזה לא מספיק שיש לו סימנים שהוא דומה לפרה, אלא הוא צריך שראשו יהיה כמו פרה, ורובו ייראה כמו פרה, ורק אם יש קצת דברים שהוא דומה לסוס, רק אז הוא יהיה מותר באכילה, או שמספיק שיש כמה סימנים שהוא דומה לפרה, וכבר הוא יהיה מותר באכילה. מצד אחד, לעניין בכורה כתיב, אך בכור שור. דורש מזה רבי שמעון, עד שיהיה הוא שור ובכורו שור. עד שהאימא תהיה ממין שור, דיינו פרה, והבכור שלה יהיה ממין שור, דיינו עגל. זה דווקא נאמר לגבי בכורה, ולכן צריך שיהיה ראשו ורובו כמו מין אימו, כדי שיתקדש בבכורה. אבל לאכילה, גמל הוא דאמר רחמנא דאסיר. לעניין אכילה, התורה אומרת, גמל, אחד מהמינים של הבהמות הטמאות, שאסור באכילה, דווקא אם הוא גמל, השתנה מגמל, אבל אם הוא דומה בסימנים לפרה, כי הוא נולד מפרה והוא דומה בסימנים לפרה, אז שפיר דמי, זה מותר באכילה. או דילמה לא שנה, או שמצד שני נאמר, אולי זה לא שונה, כמו שבבכור סובר רבי שמעון, שהוולד צריך שיהיה ראשו ורובו כמו אמו, כדי שיהיה קדוש בבכורה עם אמו, עם בהמה טהורה, אז ככה גם לגבי אכילה, אם ראשו ורובו דומה לבהמה טהורה, הוא נולד מבהמה טהורה וראשו ורובו דומה לבהמה טהורה, רק אז הוא יהיה מותר באכילה, ואם לא, הוא יהיה אסור. ומביא הגמרא ברייתא לנסות לתרץ את השאלה, תשמע, בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה. יש כאן למשל פרה שילדה ולד שדומה לגמל שהוא מין בהמה טמאה. אסור באכילה. כאן אנחנו רואים שעוסקים בענייני אכילה. ואם דומה ראשו ורובו לאמו, מי זה שסובר שצריך שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו? זה רבי שמעון. וכאן אנחנו מדברים על ברייתא של אכילה. אומר רבי שמעון שהוא יהיה חייב בבכורה. אמנם שרבי שמעון כאן משנה מהעניין של אכילה, ואומר חייב בבכורה. אבל בכל אופן אנחנו רואים שהברייתא הזאת עוסקת גם לעניין אכילה, והברייתא הזאת הולכת לכאורה לפי דעתו של רבי שמעון, שמדבר על ראשו ורובו דומים לאמו, אז שמע מינה לאכילה, נמי באי רבי שמעון ראשו ורובו. רואים מכאן שגם לעניין אכילה רבי שמעון סובר, שכדי שהוא יהיה מותר באכילה אם הוא נולד לאמא של בהמה טהורה, צריך שיהיה ראשו ורובו דומים לבהמה הטהורה. אומרת הגמרא, לא, אין מכאן ראיה לבכורה דווקא. דווקא לעניין בכורה, צריך שהוולד יהיה ראשו ורובו כמו הבהמה הטהורה שהוא נולד ממנה. אבל לאכילה, לא. לאכילה מספיק סימנים, ואם יש לו סימני אמו, הוא כבר יהיה מותר באכילה. אומרת הגמרא, די כנמי, אפשר באמת לדייק מהברייתא שזה הכוונה. דקשבקה לאכילה, הרי בעניין אכילה כתוב, כתוב ככה, בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה, אסור באכילה. אחר כך כתוב, ואם ראשו ורובו דומה לאמו, חייב בבחורה. הוא עזב את העניין של אכילה כשהוא בא לדבר על ראשו ורובו. הוא עזב את העניין של אכילה כשהוא בא לדבר על ראשו ורובו. וקם לי הבכורה, ואז הוא התחיל לדבר על העניין של בכורה. שמע מינה לבכורה הוא דבאי רבי שמעון ראשו ורובו, אבל לאכילה לא. דווקא לעניין בכורה צריך לפי דעתו של רבי שמעון שהוולד יהיה דומה לאמו הבהמה הטהורה בראשו ורובו, אבל לעניין אכילה מספיק סימנים לכאורה. אומרת הגמרא, לא, לעולם אי מלך לאכילה נמי באי. אפשר לומר באמת שלעניין אכילה גם כן צריך שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו לפי דעתו של רבי שמעון. ובכורה הצטריך, אבל צריך חידוש מיוחד לעניין בכורה להגיד שצריך שיהיה ראשו ורובו דומה. סל כדת החמינה, אילולי זה היה עולה על דעתנו לומר, הועיל וכתיב אך בכור שור. אולי נדרוש מזה שמסמיכים בכור שור, עד שיהיה הוא שור ובחורו שור ולא תסגלי בראשו ורובו, עד איקה כולי. הייתי אומר שלא יספיק שיהיה ראשו ורובו של אותו ולד דומה לאמו הבהמה הטהורה, אלא הוא כולו צריך להיות ממש נראה כמו אמו הבהמה הטהורה, ואחרת לא יהיה לו קדושת בכורה, כי הפסוק אומר בחור שור, שהבחור צריך לראות כמו השור, כמה שמלן שמספיק ראשו ורובו בשביל שיהיה קדוש בקדושת בכור. הגמרא מביאה ברייתא כדי לנסות להוכיח מה דעתו של רבי שמעון לגבי, לדוגמה, פרה שהוולד שנולד ממנה דומה לגמל. רבי שמעון לגבי בכורה במקרה דומה של כבשה לדוגמה שילדה מן עז, סובר שלא יהיה קדושת בכורה בעז, אלא אם כן ראשו ורובו דומה לאם, לכבשה. השאלה היא מה יהיה לגבי אכילה במקרה של פרה לדוגמה שילדה ולד שנראה כמו גמל. האם צריך גם פה שראשו ורובו יהיה כמו הפרה, או שמספיק שיש לו סימן כמו אמו, כמו הפרה, וכבר הוא יהיה מותר באכילה. מביאה הגמרא לזה ברייתא, תשמע, הפסוק אומר, אך את זה לא תאכלו. הפסוק אומר לגבי אותם בהמות שאסורים באכילה, הדגש הוא, אך את זה לא תאכלו, ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה. מאותם בהמות שמעלים גירה, אחרי שהם בולעים את האוכל, הם מעלים גירה ולא עושים את זה שוב, ואחר כך בולעים, וממפריסי הפרסה, אלה שיש בהם בקצה הרגל, הפרסה שלהם צדוקה, כמו הסימני התארה של הבהמות. בכל זאת, התורה אומרת שיש כאלה שלא אוכלים אותם. את הגמל, כי מעלה גירה הוא, אמנם הוא לועס שוב את האוכל אחרי שהוא בלע אותו, אבל הוא פרסה איננו מפריס, תמאו לכם. אז אסור, הוא אסור באכילה. מדייק את הגמרא, מהמילה זה, זהי אתה אוכל, שהוא גמל, או שנאמר אפילו פרה שילדה ולד שדומה לגמל, אבל הוא דומה לגמרי לגמל. אבל אתה אוכל, עם הפרה לדוגמה, הוולד שלה דומה לגמל, אבל הבא בסימן אחד, יש לו סימן אחד שהוא דומה לאמו, במקרה שלנו פרה, יש בו סימן כמו פרה. ואיזה זה? הבא... ואיזה זה הבא בסימן אחד? איזה דוגמה יש מקרה שפרה שהוולד שלה נראה כמו גמל ויש בו סימן אחד שהוא דומה לפרה? זה תמה הנולד מן הטהור. אנחנו רואים פה כבר שהוולד הזה נקרא תמה, כמו שרבי שמעון הגדיר אותו. כי רבי שמעון סובר הרי לגבי קדושת בכור, אפילו שיש בו סימן שהוא דומה לאמו. בכל זאת, הוא לא נחשב מין אמו עד שיהיה ראשו ורובו כאמו. פה במקרה של ענייני אכילה, סובר רבי שמעון, תמה הנולד מן הטהור, שתמה, אפילו שהוא בעצם נראה כמו גמל, אפילו שיש בו סימן אחד שהוא כמו פרה, עדיין הוא קורא לו שהוא נחשב סוג תמה. הנולד מן הטהור שאימו טהורה, לדוגמה פרה, ועיבורו מן הטהור, גם אביו היה טהור, לדוגמה שור, והוא למעשה ברגע שיש בו סימן אחד דומה לאימו, יהיה מותר באכילה. תכף הגמרא תוכיח מכאן שלפי דעת רבי שמעון מספיק לכאורה סימן אחד של הגמל שדומה לאימו הפרה כדי שהוא יהיה מותר באכילה. יכול אפילו עיבורו מן הטמא. היה עולה על דעתנו שאם נאמר פרה שהתעברה מגמל, למשל גמל, אחד מהבהמות הטמאות, יכול שבכל זאת הוא יהיה מותר באכילה אם יהיה לו סימני אימו. תכף הגמרא תדון אם יש כזה מושג בכלל, אם יכולה להתעבר. אבל בכל אופן, הייתי חושב שבמקרה כזה הוא גם כן יהיה מותר באכילה אם הוא דומה לאימו, בסימן אחד. תלמוד לומר, שא כסבים ושא איזים, לשון רבים, עד שיהיה אביו כבש ואימו כבשה, דברי רבי יהושע. ורק אז, אם אביו כבש לדוגמה ואימו כבשה, שתיהם בהמות טהורות, ונולד כאן ולד שדומה לבהמה טמאה, לדוגמה גמל, אז אם יש בו סימן שהוא דומה לאמו, אז הוא יהיה מותר באכילה. רבי אליעזר אומר, לא בא כתוב בזה שהוא ממעט במילה זה להתיר את המותר, זה שאביו ואימו טהורים והוא נולד בהמה שדומה לגמל, לדוגמה. זה לא צריך להגיד שמותר באכילה, אלא הוא בא להוסיף על המותר. איזה תוספת הוא בא להוסיף ואיזה זה? תמה הנולד מן הטהור, שהבהמה הטהורה הביאה ולד שנראה כמו בהמה טמאה, כמו לדוגמה גמל, ועיבורו מן הטמא. אבל האבא של אותו ולד שנראה כמו גמל, הוא היה בהמה טמאה. ובזה אנחנו אומרים שמספיק. שיש לאותו ולד סימנים, סימן אחד אפילו, כמו אמו, הוא יהיה מותר באכילה. ממשיך רבי אליעזר, או אינו אלא עיבורו מן הטהור, אולי תאמר שמדובר פה שהוולד הזה שנראה כמו בהמה טמאה, לא רק אמו טהורה, אלא גם אביו היה בהמה טהורה, ותשאל אם כן מה החידוש? החידוש הוא שאפילו שהוא דומה לבהמה טמאה, בכל זאת הוא יהיה מותר באכילה אם יש בו סימנים שהוא דומה לאמו. תלמוד לומר, שור, סקסבים וסייזים. מכל מקום, מהמילה סה, שכתובה פעמיים, והיא מיותרת, לומדים שגם אם אביו יהיה תמה, ורק אמו תאורה, והוא נולד, הוא נראה כמו בהמה טמאה, אבל יש בו סימן שהוא דומה לאמו, הוא יהיה מותר באכילה. וכאן הגמרא מוכיחה שהברייתא הולך לפי רבי שמעון, כמו שהוכחנו תוך כדי שלמדנו את מהלך הברייתא. קרי לי, הגמרא קוראת לאותו ולד שהוא נראה כמו בהמה טמאה, והוא נולד מבהמה טהורה, קרי לי טמא כרבי שמעון, כמו דעתו של רבי שמעון, שלגבי בכורה לדוגמה, סובר שהוא לא יהיה קדוש בבכורה, הוא קורא לו טמא. וכאמר, אבל אתה אוכל הבא בסימן אחד, רואים מכאן שלא צריך ראשו ורובו שיהיה דומה לאמא שהיא בהמה טהורה, אלא מספיק שיש לו סימן שהוא דומה לבהמה הטהורה, וכבר הוא מותר באכילה. אז יש כאן ראיה שאפילו רבי שמעון שסובר לגבי בכורה, שצריך שהוולד הזה, כדי שיהיה בו קדושת בכורה, יהיה ראשו ורובו כמו אמו הטהורה, אבל לגבי אכילה מספיק שיש לו סימן אחד שהוא דומה לאמו הטהורה, כבר הוא יהיה מותר. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. יכול להיות שזה ברייתא לא כמו דעתו של רבי שמעון, אלא היי תנא סבר לה כבתי בחדה. הוא סובר כמו רבי שמעון בדבר אחד, שהוא קורא לבעל חיים שנולד מבהמה טהורה, שהוא נראה כמו בעל חיים טמא, הוא קורא לו טמא. הוא פליג עלי בחדה, אבל הוא חולק על רבי שמעון בדבר אחר, ורבי שמעון הרי סובר שצריך שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו כדי שהוא יהיה מותר, אבל התנא הזה יסבור שלא, מספיק שיש סימן אחד שהוא דומה לאמו, כבר הוא יהיה מותר באכילה. אומרת הגמרא, ואיקא דמקשי ומוטיב. יש כאלה שמקשים על הברייתא ומתרצים, ומהתירוץ הזה הם מוכיחים האם רבי שמעון סובר שכשיש ולד שהוא נראה אחרת מאמו, אמו היא בהמה טהורה, והוא פתאום נראה בהמה שאינה טהורה, האם צריך שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו כדי שיהיה מותר באכילה, או שמספיק סימנים שיש לו סימן אחד דומה לאמו כדי שיהיה מותר באכילה? רוצים להוכיח את זה מהתירוץ שמתרצים על הברייתא. הברייתא אומרת שעיבורו מן הטמא, יש מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, האם צריך שאביו יהיה גם כן טהור, או שלא צריך שאביו יהיה טהור, כדי שהוא יהיה מותר באכילה, אם יש לו סימנים דומה לאמו. ככה ראינו בברייתא הקודמת. עכשיו השאלה הגדולה היא, ממה אברה? וכי בכלל יכול להיות שכשבהמה טהורה, בהמה טהורה יכולה בכלל להתעבר על ידי זכר שהוא לא טהור? ואמר רבי יהושע בן לוי, לעולם אין מתעברת, לא בהמה טמאה, לדוגמה נקבה של הגמל מן הטהור, לדוגמה מישור, ולא טהורה מן הטמא, לא פרה לדוגמה מגמל, ולא גסה מן הדקה, עד כדי כך, פרה למשל לא יכולה להתעבר מכבשה או עיזה, ולא דקה מן הגסה, גם לא להפך, ולא בהמה מן חיה, ולא חיה מן בהמה, לא יכולים להתעבר. חוץ מרבי אליעזר ומחלוקתו, שאלה שחולקים על רבי אליעזר, לגבי המקרה של ולד שנולד מתייש ומצוויה. יש להם מחלוקת, אבל בכל אופן הם סוברים שיש כזה מושג שיכול להיוולד מתייש, שזה בעצם בהמה, וצוויה, נקבה של הצבי, שזה חיה. אז רואים שהוא סובר שזה כן יכול להיות. הוא ואלה שחולקים עליו סוברים שכן יכול להיות שחיה ובהמה מתעברים יחד. אבל חוץ מהם יש דעה שסוברת שלא. הם שהיו אומרים חיה מתעברת מבהמה. אבל לגבי חוץ מחיה שתתעבר מבהמה, לגבי העניין הזה שבהמה טהורה תתעבר מבהמה טמאה, זה כולם מודים שאי אפשר. אז איך יכול להיות כאן במקרה שלנו שאימו טהורה ואביו טמא? ואמר רבי ירמיה, דיבר מקלות בן פרה ואליבא דרבי שמעון כאמר. מדובר כאן שיש כאן פרה לדוגמה שהתעברה מקלות בן פרה. זאת אומרת, פרה היה לה ולד שפרסותיו במקום שיהיו סדוקות לשתיים, הן קלוטות בתור גוש אחד, והן בו סימני טהרה עכשיו של בהמה טהורה, אבל הוא נולד מפרה שהייתה טהורה. אז מכיוון שהוא אמנם לא טהור, מכיוון שאין לו סימני טהרה של בהמות, פרסותיו קלוטות. מצד שני, הוא מהסוג של הפרה, אז היא יכולה להתעבר ממנו, ועל זה אנחנו מדברים, וזה לפי דעתו של רבי שמעון. שרבי שמעון סובר, שהיא אסורה באכילה, לכן קוראים לזה שהיא התעברה מן הטמא. וכאמר, באותה ברייתא מה כתוב? אבל אתה אוכל הבא בסימן אחד. נו, אז הברייתא הזאת הולכת לפי רבי שמעון אמרנו. וכתוב כאן שאם סימן אחד, אותו ולד שנראה כמו בהמה טמאה, והוא נולד מבהמה טהורה, אם יש לו סימן אחד שהוא דומה לאמו, הוא מותר. אז רואים פה שלפי רבי שמעון, לעניין אכילה, מספיק שיהיה סימן אחד דומה לאמו, יהיה מותר באכילה. עונה הגמרא, היי תנא, תנא של הברייתא הזאת זה לא רבי שמעון, זה דעה אחרת. סבר לה כבתי בחדה, הוא סובר לגבי דבר אחד כמו רבי שמעון, שטמא שנולד מן הטהור יהיה אסור. לגבי זה הוא סובר כמו רבי שמעון, אבל הוא פליגלי בחדה, רבי שמעון סובר שצריך שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו כדי שיהיה מותר, אבל לפי התנא של הברייתא הזאת מספיק סימן שדומה לאמו, כבר הוא יהיה מותר באכילה. בברייתא ראינו שיש מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, כשהאימא היא בהמה טהורה והאבא הוא בהמה טמאה ונולד להם ולד. האם כשלוולד הזה יש סימן כמו אימו הוא יהיה מותר או אסור? רבי אליעזר אומר שהוא יהיה מותר, רבי יהושע סובר שהוא יהיה אסור. כאן זה נוגע לכאורה לוויכוח כשזה וזה גורם, האם זה יהיה מותר או אסור? מה זאת אומרת? זה וזה גורם. כאן יש את האימא שיש לה ולד. מי גרם לוולד הזה להיוולד? גם האבא. אז גם האימא וגם האבא גורמים. יש כאן גם כן את האבא שהוא בעל חיים טמא, שהוא בהמה טמאה. האם הוא גם כן גורם לוולד הזה להיווצר וצריך להתחשב בו או לא? לפי רבי אליעזר שמתיר את הוולד הזה, אם יש לו סימני אימו, אנחנו למדים שזה וזה גורם מותר. לעומת זאת, לפי רבי יהושע, שהוא אוסר, אנחנו מבינים שהוא סובר שזה וזה גורם יהיה אסור. שואלת הגמרא למימרא דרבי אליעזר סבר זה וזה גורם מותר ורבי יהושע סבר זה וזה גורם אסור. יש כאן הרי, אנחנו רואים במקום אחר שהם סוברים הפוך, והאיפכא שמינן להו. הברייתא אומרת ככה, ולד שנולד מאם שהיא טרפה, אבל האב שלו הוא בריא. האמא הייתה טרפה, היה לה אחד מה-18 סוגי טרפות, שאוסרים את הבהמה, אי אפשר לאכול מהבהמה הזאת, אבל האבא היה בריא. רבי אליעזר אומר לא יקרב לגבי המזבח, ורבי יהושע אומר יקרב לגבי המזבח. עכשיו אם רבי אליעזר אומר לא יקרב לגבי המזבח, סימן שהוא מתייחס גם לאמא שהיא טרפה, ולכן הוא אומר שהוולד הזה יהיה אסור, אפילו שיש כאן גם את האבא שהוא לא טרפה, מתייחסים אפילו לאחד מהם, זה וזה גורם אסור. ולעומת זאת רבי יהושע, הוא אומר יקרב לגבי המזבח, סימן שהוא סבר זה וזה גורם מותר, אז זה הפוך מה שראינו בברייתא הקודמת. עונה הגמרא, כמו שאנחנו רואים בברייתא הזאת, זה באמת הדעה שלהם. בעל מסבר רבי אליעזר, זה וזה גורם אסור, כמו שהוא אומר לגבי טרפה, ושני אחא, כשוולד נולד מאמא טהורה ואבא טמא, דאם כן, שזה וזה גורם באמת אסור במקרה הזה, אז נכתוב קרא פעם אחת, סה, כסבים ועיזים. למה כתוב פעמיים? סה וסה, למה לי? שמאמינה, סה מכל מקום, שגם אם האבא הוא טמא, בכל זאת הוולד יהיה מותר. ורבי יהושע אמר לך, באלמה זה וזה גורם מותר, כמו שאנחנו רואים את הסברה שלו לגבי כשהאימא טרפה והאבא הוא בריא, שהוולד מותר לגבי המזבח. והכה, למה כשוולד נולד מאימא טהורה ואבא טמא, הוולד הזה יהיה אסור? כי אם כן, שזה וזה גורם יהיה מותר במקרה שלנו, לכתוב קרא, שור, שא כסף ושא עז. בלשון יחיד. כסבים ועיזים, לשון רבים, למה לי? למה זה כתוב לשון רבים כאן? אלא שמה מינה שכדי שזה יהיה מותר באכילה עד שיהיה אביו כבש ואימו כבשה. אז אם כן, אנחנו רואים מכאן שלמעשה זה שונה במקרה של ולד שהוא נראה אחרת מאימו, שהפסוק אומר שצריך שאביו ואימו יהיו תאורים כדי שהוא יהיה מותר באכילה. למדנו לפי דעתו של רבי שמעון, שכדי שוולד שנראה אחרת מאימו, אימו טהורה והוא נראה כמו בהמת טמאה, כדי שיהיה קדוש בבחורה, צריך שיהיה ראשו ורובו דומה לאימו. כך סובר רבי שמעון. עכשיו, היה לנו ספק מה יהיה לגבי אכילה. מה יסבור רבי שמעון לגבי, לדוגמה, פרה, שנולד לוולד שנראה כמו סוס. האם מספיק שהסוס הזה יהיה בו סימן אחד שהוא דומה לפרה, או שהוא צריך שיהיה ראשו ורובו דומה לפרה? זו הייתה השאלה שלנו. נסה הגמרא לתרץ את השאלה, תשמה. הברייתא אומרת ככה, רבי שמעון אומר, זה שכתוב גמל גמל שני פעמים, גם בספר ויקרא וגם בספר דברים, זה בא ללמד אותנו בזה שכתוב גמל מיותר, אחד גמל הנולד מן הגמל, הוא אסור באכילה, ואחד גמל הנולד מן הפרה, שהוא נראה כמו גמל והוא נולד מן הפרה, גם כן הוא יהיה אסור, אבל אומר רבי שמעון בעצמו, ואם ראשו ורובו, ראשו ורובו, דומה לשל אמו, הוא יהיה מותר באכילה. שמה מינה, לומדים מכאן, מהברית המפורשת הזאת, לאכילה נמי באי רבי שמעון ראשו ורובו, שמה מינה. סימן שרבי שמעון, שסובר שצריך שיהיה ראשו ורובו, של אותו גמל, דומה לאמו הפרה כדי שהוא יהיה קדוש בבחורה, הוא סובר שגם צריך שיהיה ראשו ורובו דומה לפרה כדי שיהיה בו היתר אכילה. למדנו במשנה שהיוצא מן הטמא וכולי, הוא יהיה טמא. זאת אומרת שאם יש כאן בהמה טמאה שהוולד שלה דומה לבהמה טהורה, בכל זאת הוא יהיה טמא, כי הוא יוצא מן הטמא, הוא יהיה טמא. באו מיני מרב ששת, שאלה מאוד מאוד מעניינת, שאלה קצת נדירה שכמעט לא יכולה להיות מציאותית. מי רגליים של חמור מהו? אם אדם רוצה לשתות מי רגליים של חמור, לשתות מי רגליים של חמור, אלא יש לנו כל מיני מציאויות בחיים שאנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים, אלא עושים מה שצריכים. מי רגליים של חמור יכול להיות מקרים מסוימים שזה יכול להיות רפואה לבן אדם. השאלה אם מותר לשתות את זה או לא. ותיבא אלי דסוסים וגמלים, שואלת, מה הספק של רב ששת רק על חמור? מה עם מי רגליים של סוסים וגמלים? עונה הגמרא, דסוסים וגמלים לא מבא אלי הוא, שזה ודאי מותר. למה? דלא אחירי ולא דמו לחלב. כיוון שהם לא אחורים, אלא הם צלולים, זה לא דומה לחלב, שחלב של גמל ודאי אסור. כי בשאר הסוסים ובגמלים, המי רגליים שלהם, מה יעול, מה ינפוק? נכנס מים דרך הפה, יצא מים מרגליים, אבל אין בזה שום ממשות מהגמל, מהסוס. כי כמי בא אליו, הספק שלהם דחמור, דאחירי ודמו לחלב מי. מרגליים של חמור שהם אחורים, הם נראים כמו חלב שהוא עכור, כי הרי כל חלב זה לא סתם מים, אלא זה רואים שיש פה מרקם מסוים, זה, יש פה יצירה מסוימת, ומכיוון שזה מגיע מהגוף של הגמל, זה אסור, שלהם המרגליים, שגם הם נראים שיש להם סוג של אחירות מסוימת, האם זה אומר שזה הגיע מגוף הבשר של הגמל וזה יהיה אסור? מגופי כממצצי ואסירי, האם זה מגיע באמת מממשות הגוף של הגמל וזה יהיה אסור המרגליים? או דילמה, מה יעול, מה ינפוק? נכנס מים, יצא מים, זה נשאר מים. והי, זה אחירי, זה שאתה רואה עכשיו שזה אחור המים האלה, אחורים? הבלה דביסראו, זה ההבל של הבשר, החמימות והזוהמה של הבשר, הם אלה שעשו אותו אחור. אז אם כן, זה יהיה מותר. אמר לו רב ששת, תניטוע, המשנה שלנו יש ראיה לשאלה, לתרץ את השאלה. המשנה אומרת שהיוצא מן התמה, תמה, והיוצא מן הטהור, טהור. לא כתוב מי תמה, אלא מן התמה. מי תמה לא כאמר, אלא מן התמה. ואני נמי, אותם מרגליים, מן הדתמה הוא, הם מאמין התמה והם יהיו אסורים. והיא כדאמרי, יש כאלה אומרים את השאלה בנוסח אחר. דסוסים וגמלים, זה שהוא שאל דווקא על חמור, מרגליים של חמור, האם זה מותר בשתייה או אסור בשתייה, למה הוא לא שאל על סוסים וגמלים? כי בזה הוא יודע ברור. לא כמיבאי אלו, דלא שעתו אינשי. הוא לא היה לו שאלה לגבי מרגליים של סוסים וגמלים, כי אף אחד לא שותה את המרגליים האלה, אז כמובן שלא אמור להיות שאלה על נושא כזה. כי כמיבאי אלו, דחמור דשעתו אינשי, ומעלו לירקונה מי. מרגליים של חמור, אנשים שותים כי זה מועיל לחולי שנקרא ירקון, כאלה שאומרים שאולי זה סוג של צהבת מסוימת, השאלה היא האם מותר לשתות את זה שאסור. אמר לו רב ששת, תניטוע, למדנו במשנה שלנו, היוצא מן התמה, תמה. אז רואים מפה שאפילו אם זה לא אחור, זה יהיה תמה. והיוצא מן הטהור, טהור. והננמי מתמה כעתו, גם המרגליים באו מחמור, לכן הם אסורים. שואלת הגמרא קושיה מברייתא, מייטיבי, מפני מה אמרו דבש דבורים מותר? למה מותר לאכול דבש דבורים? מפני שמכניסות אותו, הם מכניסים את הצוף של הפרחים לגופן, והן מקיאות אחר כך דבש, אבל הם, זה לא חלק מגופם, ואין ממצות אותו מגופם. אז לכאורה נשאלת השאלה, הרי רב ששת אמר שגם מים שנכנסו ומים יצאו, זה גם כן אסור. אז למה לגבי דבש זה מותר? עונה הגמרא, הוא דאמר כרבי יעקב. רב ששת סובר כמו דעתו של רבי יעקב. מה אומר רבי יעקב? דאמר, דובשה רחמן השריי. הדבש, זה שזה מותר באכילה, זה לא בגלל שהם מצצו צוף והקיעו אותו, והם פה ממשות של הדבורים. הרי דבורים זה שרץ העוף שאסור באכילה, אבל הם הרי רק מצצו והקיעו, לכן זה מותר. לא זה הסיבה, אלא התורה התירה. אבל לגבי מרגליים של חמור, התורה לא התירה ולכן זה יהיה אסור. דתניה, איפה אנחנו רואים שרבי יעקב סובר שדבש, הסיבה שזה מותר כי התורה התירה ולא בגלל שאין בזה ממשות של הדבורה. רבי יעקב אומר, כתוב לגבי החגבים הטהורים, כמו הרבה, יש כאלה עדות, יש להם מסורת שהם אוכלים סוגים של חגבים, אם יש בהם סימני טהרה של חגבים. שם לגבי החגבים הטהורים כתוב, אך את זה תאכלו, מכל שרץ העוף. אז כתוב שם המילה אך, זה מיעוט. זה אתה אוכל, והיא אתה אוכל שרץ עוף תמה. דווקא את החגבים הטהורים האלה מותר לאכול, אבל שרץ עוף תמה אסור לאכול. שרץ עוף תמה, אתה צריך את המילה אח להגיד שזה אסור, זבוב, להגיד שזה אסור באכילה, אתה צריך מיעוט אח לגבי חגבים לאסור אותו, זה פסוק מפורש. שואלת הגמרא, שרץ עוף תמה, בעד יכתיב, הרי הפסוק אומר מפורש. ואת אלו תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקץ הם. כתוב שם לגבי עופות שהם אסורים. גם כתוב כל שרץ העוף, ההולך על ארבע, שקץ הוא לכם. אז מה צריך את הפסוק המיוחד הזה? אומרת הגמרא, אלא, פה באים לומר, לאסור, ולד, דיינו שרץ פה מלשון משריץ, ולד, עוף תמה, היא אתה אוכל, אבל אתה אוכל מה שעוף תמה משריץ, משריץ זה לשון בדרך כלל שהוא מוליד, אבל פה הכוונה גם כן מוציא מעצמו. אתה יכול לאכול מה שהעוף התמה מוציא מעצמו, מה זה? ואיזה זה? זה דבש דבורים. דבש דבורים, התורה מתירה לאכול, זה שכתוב אך. יכול אף דבש הגיזין והצירין, שזה עוד סוגים של שרץ עוף תמה, אולי נאמר שהיא מותר לאכול מהדבש שלהם, אומרת הגמרא, אמרת לא. זה אנחנו אוסרים. ומה ראית לרבות, לרבות דבש של דבורים, ולהוציא את הדבש של הגיזין והצירעין? למה באמת זה לא? עונה הגמרא, מרבה אני דבש דבורים שאין לו שם לוואי. קוראים לו דבש, סתם דבש זה דבש דבורים. מוציא אני דבש הגיזין והצירעין שיש לו שם לוואי. קוראים לזה דבש גיזין או דבש צירעין, זה לא נקרא דבש סתם, ולכן זה אסור. אומרת הגמרא, כמן אז לעד אתניה. כמו איזה דעה זה הברייתא הבאה. דבש הגיזין והצירעין, הדבש של אותם עופות, לא דבורים, כתוב על הדבש הזה שהוא טהור. בדרך כלל אוכל, אם נוגע בו דבר טמא, מטמא את האוכל הזה. אבל הדבש הזה לא נחשב אוכל, ולכן הוא יהיה טהור. אבל מצד שני הוא מותר באכילה. כמו מי הולך את הברייתא הזאת? דלא כרבי יעקב, כי רבי יעקב סובר שהדבש של גיזין וצירעין אסור באכילה. שואלת הגמרא, טהור, על מה באי מחשבה? מה אתה אומר שהדבש הזה לא מקבל טומאה של אוכל? סימן שבשביל שזה יחשב אוכל כדי לקבל טומאה, צריך להחליט שאנחנו מעוניינים כן לאכול את הדבש הזה. הוא מותר באכילה, אבל לא כולם אוכלים אותו. ובשביל שיקבל טומאת אוכלים, צריך שיחשבו עליו שהוא מיועד לאכילה. תעניין המייחי, באמת ככה הברייתא גם נוספת אומרת, דבש בכוורתו, זה הכוונה דבש של דבורים, הוא מטמא טומאת אוכלים גם שלא במחשבה. מדייקים מזה שדבש אחר, של גיזין, של צרעים, כן צריך לחשב עליו לשם אכילה כדי שהוא יהיה מותר באכילה. כדי שהוא יהיה, יקבל טומאת אוכלים. הגמרא מביאה עוד כל מיני דוגמאות של דברים שנוצרים עם בעלי חיים, אם זה מותר באכילה או לא. חלי דיחמורתא. יחמור זה בעל חיים, זה חיה טהורה. היום אנחנו לא כל כך בקיאים איזה סוג חיה הזאת. בזמן הגמרא כן ידעו מה זה החיה הזאת. יש... הערוך סובר שזה דומה לאייל, לעומת זאת הרדק סובר שזה דומה לעז גדול. היום אנחנו לא כל כך יודעים את הזהות המדויקת שלו, אבל בכל אופן, החל לידי החמורתא, מה זה חל לידי החמורתא? אז רש"י כותב שזה גושים כמו ביצי זכר שהיא פולטת מהרחם שלה. סבור רבנן למימר בי אינין הוא. רבנן רצו לומר שזה ביצי זכר. רש"י כותב שנעקרו מן הזכר ברחם. והסירן הם אסורים כי זה עבר מן החי, זה נתלש ממנו כשהוא היה חי, הזכר. אמר רב ספרה, לא, זרע דהיה להו. זה סך הכל זרע של אייל. אייל, לא בטוח שזה אייל שאנחנו מכירים היום, יש כאלה סוברים שכן. בכל אופן זה הזרע שלו, מה הפירוש כאן? דאזיל בתר איילתא, לפעמים יוצא שהוא הולך אחרי איילה, שהיא הבת זוג שלו, רש"י אומר להיזקק לה, ואיידי דרחמת צער לא מזקקה, מכיוון שהרחם של הצער היא לא מוכנה, ואזיל בתר יחמורתא, הוא הולך אחרי היחמורתא כי היא דומה לאיילה, ונטרי, רש"י כותב, שופך זרע הרבה ונקרש, בכל אופן, מכיוון שזה לא חלק מעבר מן החי, זה יהיה מותר באכילה. אמר אבונה, אור הבא כנגד פניו של חמור. רש"י כותב שזה כמו שיליית אור שנמצאת לו על הפנים כשהוא נולד, החמור. כזה מין שיליה של אור. אז זה מותר באכילה. למה זה מותר באכילה? זה הרי אם זה בשר של חמור זה אמור להיות אסור. מה הייתה? מה פירשה באלמה? זה לא חלק מהוולד, זה לא חלק מהחמור, זה סתם איזשהו פירשה. אמר לרב חיסדא, תניא דמסייע לך. יש ברייתא שבאמת יכולה לחזק את דבריך. אור הבא כנגד פניו של אדם. אדם שמת, או אדם חי, לא משנה, שהוא נולד, יש אור שבא כנגד פניו. כמו שאמרנו, כנראה גם כמו סוג של שליה מאור. בן חי, בן מת, טהור. מה זה בן חי בן מת טהור? מה אליו? בן הוא חי ואימו חיה. בן אם זה לידה רגילה, הוולד חי, האימא חיה. ובן הוא מת ואימו מתה. גם אם האימא מתה והוולד מת חלילה. בכל המקרה אנחנו רואים שהאור הזה אין לו דין של טומאת מת. הוא לא נחשב חלק מהאימא ולא חלק מהוולד. אז הברייתא הזאת היא גם כמחזקת שזה סתם פירשה בעלמא. אומרת הגמרא לא, בן הוא חי ואימו, רש"י גורס כאן, חיה, בן הוא מת ואימו חיה. מדובר פה בכל מקרה שאימו חיה, ולכן האור הזה אין בו טומאה. שאלת הגמרא, והתניא, בין הוא חי ואימו חיה, בין הוא מת ואימו מתה, בכל זאת האור הזה לא מקבל טומאת מת. אומרת הגמרא, איתניא, תניא, באמת אם יש ברייתא שאומרת את זה מפורש, באמת כך צריך לגרוס, ובאמת האור הזה סתם נקרא פרש, והוא לא מטמא, והוא גם לא יהיה אסור באכילה ברגע שזה אור של, של חמור, כנגד פניו של חמור, כמו שדיברנו. אומרת המשנה, דג טמא, שבלה דג טהור. דג שאין לו סנפיר וקסקסת, בים בלה דג טהור עם סנפיר וקסקסת. מותר, הדג שנמצא בתוך המאי, הדג הטמא, שהדג הזה יש לו סנפיר וקסקסת, הטהור יהיה מותר באכילה. ולהפך, טהור שבלה דג טמא, אם דג שיש בו סנפיר וקסקסת, סימני טהרה של דגים, הוא בלה דג טמא, ועכשיו רואים בתוך מאב של הדג הטהור את אותו דג טמא, אז הטמא יהיה אסור באכילה לפי שאינו גידולו. זה לא ולד של הדג, אלא זה סתם, זה דג שהוא בלה אותו, אז אין לו שום קשר. לא משנה במאי מי נמצא הדג, משנה הדג עצמו, אם יש בו סימני טהרה הוא טהור, ואם אין בו סימני טהרה הוא טמא. מדייק את הגמרא מזה שלמדנו דג טמא, שבלה דג טהור, רואים פה שמדובר שאנחנו ראינו איך שהוא בלה אותו. מדייק את הגמרא, תמה דחזיני דבלה, רק אז אנחנו אומרים שהוא יהיה טהור. כי ראינו איך שהדג הטמא בלה דג טהור, לכן אנחנו מתירים את הדג שנמצא במאהב. הלא חזיני דבלה, אמרינא נשרוצי אשריץ. אנחנו אומרים, אם לא ראינו שהוא בלה, אנחנו אומרים שכנראה זה פשוט דג טמא, שאשריץ דג שנראה כמו טהור, אבל הוא יהיה טמא. מנהלן, מאיפה באמת לומדים את זה? דתניא, הברייתא אומר דבר כזה, דג טמא משריץ. העובר שלו מתפתח במאב של הדג. לעומת זאת, דג טהור מטיל ביצים, והביצים שהוא מטיל הוא מחמם אותם עד שבוקע שם צורה ונהיה דג. שואלת הגמרא, יא אחי, אם אתה אומר שדג טמא משריץ, אז גם אם כחזינה דבלה, אפילו אם ראית איך שהדג הטמא בולע דג טהור, עדיין מי אמר לך שזה אותו דג? אולי אמרינן אי איאקלה, אולי הדג שהוא בלע כבר התעכל, והי, השרוץ זה השריץ, אולי דג שאתה רואה בתוך מאב, זה דג שהוא השריץ, והוא אמור להיות אסור. אמר רב ששת, תירוץ ראשון, כגון שמצאו דרך הראי, הוא מצא אותו בתוך מערכת העיכול, הוא לא מצא אותו במערכת של הרחם. רב פאפה אמר, כגון שמצאו דרך בית הבליעה, הוא מצא אותו ממש בתחילת המקום של הבליעה, שהוא עדיין לא התעכל, עכשיו ממש נבלה. רב נחמן אמר, כגון שמצאו שלם, אלה שנולדים, אפילו מדג טמא, הם לא נולדים לגמרי שלמים. הם צריכים אחרי זה להשלים את עצמם. הם לא גדולים כמו שהם אחר כך. רב אשי אמר, הוא חולק לגמרי. הוא סובר שלא חייבים לראות איך שהדג הטמא בלע את הדג הטהור כדי שהוא יהיה מותר, אלא רוב דגים במינן משריצים. כשדג טמא משריץ דג אחר, הוא משריץ דג שהוא המין, הסוג שלו. וכמי שבלה לפנינו דמי, כשאתה רואה פה שיש לו בתוך המעיים דג טהור, זה כאילו שראית איך שהוא בולע דג טהור, ולכן זה יהיה מותר גם אם לא ראינו איך שהוא בולע את הדג. עד כאן השיעור על דף ז'.